life and thought. I remember an amusing incident that happened to me a number of years ago. I was supposed to speak to a group on a Shabbos afternoon on the subject Maimonides, his life and thought. And a postcard went out to announce the time and the place and the title of the talk. And there was one slight error. They left out one word. And so the postcard read, "Dr. David Chess will speak on his life and thoughts." Well, on that subject, they would have been getting the world's greatest expert. Okay. Actually, the title of my specific talk, The Theos Rapuk and His Relevance for Our Time, really there are two questions that I want to focus on because of the nature of the gathering. In the first place, I would like to ask the question, what Rav Kook has to say about Torah education. And then I would like to pose the question as to what Torah education should have to say about Rav Kook. That is to say, what is the best way to represent and to integrate Rav Kook into the curriculum. Before I do that, though, I think it's appropriate to make some more general remarks about Rav Kook. I may sound like the speaker who said, before I begin, I'd like to say something. I'll be beginning, by that standard, I'll be beginning in about 10 minutes. Here are some general points that I'd like you to keep in mind. If I had to explain why it is that Rav Kook has always been a figure who's generated so much interest, and why it is that this 50th Yahrzeit in particular is generating a great deal of activity in many circles, religious circles, educational circles, I'd have to answer in two parts. Harav u'mishnato, that is to say, the man and his teaching. Jewish history has known great Talmudists, great Poskim, great mystics, great Bali Musar, great philosophers, great literary figures, great social theorists, and great leaders. Rav Kook was a Talmudist, he was a Posek, he was a mystic, he was a Bali Musar, he was a philosopher, he was a literary figure, he was a social theorist, and he was a great political leader, of course, as the Rav HaRashi. In many of these areas, he was a giant. It's easy to forget, because there's always so much concentration on Rav Kook's machshava. It's very easy to forget that Rav Kook was also a gadol b'halacha. For example, Rav Shlomo Zevin has a very well-known book called Ishim V'Shitot, which contains biographies and analyses of nine or so gadolim. And there's a lengthy chapter devoted to Rav Kook. And he describes what it was like when someone would pose a shaila to Rav Kook. Rav Kook wouldn't have to give a book, he wouldn't have to look for an answer. Rav Kook would have the Rishonim and Achronim at his fingertips, and he'd be drawing all sorts of associations from all over Shas and all over Poskim. The remark is quoted by Rav Neria in one of his several books he's edited on Rav Kook. He quotes the remark of Rav Chaim of Elazhin, which he says reminds him of Rav Kook. Rav Chaim of Elazhin says, "To write the tshuva like Rabbi Akiva Eger, that I could do. But what I could not do is to begin the tshuva by saying, I received your letter yesterday." And yet many of Rav Kook's tshuvos show a kind of instant command of material. Rav Zevin goes on to tell us that Olam HaAgadah Lo Hayah Pachot Patuach L'Fanah, that Rav Kook had just as great a mastery of Agadah as he did of Halacha. Turning to some modern scholars, Gershom Scholem, who is the world's leading authority on Kabbalah, says in a footnote to his classic work, Major Trends in Jewish Mysticism, that Rav Kook's Orot HaKodesh is the last example of productive Kabbalistic thought of which I know. He wrote those words in 1941. Similarly, Rivka Schatz, who is a professor at the Hebrew University and no relation, had said about Rav Kook that his Kabbalah is unique not only in the solutions that it poses, but even in the nature of the problems that it defines. So there is a great reverence for Rav Kook on the part both of Gedolim and on the part of those in academic circles. Now anyone who knows the rudiments of Rav Kook's thought also knows that this diversification of interests, this breadth of theoretical interests, and this combination with practical activity, none of that was an accident. Because the Rav was a reflection of Mishnato. Rav Kook's life was a reflection of his thought. In Rav Kook's philosophy, Rav Kook has the following central ideas derived from Kabbalah, in particular the Kabbalah of the Ari. All areas of human activity, and all human faculties have in them an Eitzotz Elohim. They have in them a divine spark, because all reality comes from one source. The task of man since the Chait has been to gather up the sparks, assemble them, restore them to the original state, make the light apparent. And what that requires is deep insight into the unity that underlies all things. Rav Kook, in fact, referred to this as the science of Chochmat HaKodesh. Now we can understand better a remark Rav Zevin makes. He says, Lo yiyeh hadavar l'hazamah, will be no exaggeration to say that Rav Kook hayo b'dorenu hayafid v'en gedolei ha-Torah, he was singular among the Gedolim, shehayo shalit b'halakha u'v'agadah ka'achat. He mastered halacha and agada ka'achat at once, but you'll see that there is a deeper thought here. Because he goes on to say, Avol hayom asli gambozeh, shesneho lamos nitmazgu etlo lakativa nitla'a ka'achat. That he managed to fuse halacha and agada into one unity. I'm going to come back to that point because it's a focal point in Rav Kook's philosophy of Jewish education. That is Horaz. What about Mishnah Tov? Well, aside from this admiration for the Rav, there is a deep sense that his philosophy is of a continuing perennial relevance. Perhaps more than any Orthodox thinker of his time, or perhaps of the century, Rav Kook confronted squarely and boldly the modern world. Now, the phrase modern world takes in a lot. It takes in the first place, secular culture. Science, philosophy, ethics, the arts. But it also takes in political movements, nationalism, Zionism. Rav Kook sought to develop a philosophy that would interpret Jewish existence in the light of the modern world, and would interpret the modern world in the light of Jewish existence. He taught, the only way that you'll have true tefillah, the only way that you'll have true communion with God, is through having windows to the world around you. And so he encouraged people to try to translate the riches of Judaism into the modern idiom. You may have noticed the shift to Ashkenazi, because that's the language which Rav Kook spoke. It also spares you the artificiality of my Sephardi. These are generalities. Let me be more specific. In the first place, Rav Kook is relevant because he articulated the most fully developed theory of religious Zionism that we have found. It's a complex theory. It's a theory that's subject to varying interpretations. It has in it numerous elements, of which Mashiachiyut is but one. There are elements of Kabbalah. There are elements of ethics. But on the whole, it's certainly, I think, the most full-blooded theory that we have. Secondly, Rav Kook has been perceived by many to provide a rationale to synthesis. That is to say, synthesis of the religious and the secular discipline. Now you have to tread carefully here. In my own view, Rav Kook's view was greatly ridden by tension, by some ambiguity. Also, I think Rav Kook's stress on the secular culture was not meant to apply, as far as I can tell, to educational programs in the Galut, but instead to programs in Eretz Yisrael. Because he thought that only in the Eretz could man attain the vision of the unity that was required in order to see how the secular relates to the religious. What would happen in Chutz La'aretz might very well be disaster, because people would not perceive the relation between the secular and the religious, and they'd be swallowed up by the secular. In addition, Rav Kook himself was not a secular person in the sense in which, say, the Rambam was. That is to say, he did not cultivate a secular interest in the way that the Rambam cultivated philosophy or medicine. But for all that, I think it's basically true to say that Rav Kook does provide a very important kind of rationale for a philosophy of Torah u'mada, combining the religious with the secular. A third reason that Rav Kook is relevant is that Rav Kook provides a model for bridging the gap between the religious and the irreligious. He had a very open, warm attitude to the irreligious Chalutim who were settling the new Yishuv. He's well known for advocating Ahavat Chinam instead of Sinat Chinam, gratuitous love instead of gratuitous hatred. I'll say more about this later, because the truth is that Rav Kook's attitude towards the Chalutzim had a great deal to do with some of the thoughts that undergird his philosophy of education. Let me say that it remains the case that Rav Kook remains a kind of model for Kiruv movements, outreach movements, the Gesher programs, all of them confined in him as spokesman. Finally, the fourth way in which Rav Kook is relevant is the way that I want to focus on this evening, and that is because Rav Kook's insights provide a kind of blueprint for Torah education. I think before I proceed to focus on this one aspect, it's useful to quote a very important caveat whenever one studies Rav Kook. It was an article published in Tradition in 1979 by Professor Hillel Goldberg of the Hebrew University. It's a review of Israeli intellectual life. It's a very significant paragraph that occurs in it. He says, Rabbi Kook deserves special mention for a ubiquitous, sometimes subterranean, sometimes explosive force in Israeli intellectual life is the legacy of the late Abraham Isaac Kook. Rabbi Kook was the first Ashkenazi chief rabbi of Palestine. Other than for purposes of hagiographic lip service, it is generally forgotten in Israel that the Kook legacy is complex, that Rav Kook was an intellectual as well as an activist, a halakhist as well as a poet, a moralist as well as a Kabbalist, a critic of Zionism as well as a Zionist. In contemporary Israel, he goes on to say, Rabbi Kook's multidimensional legacy is narrowed to suit a number of divergent, preconceived purposes. Name your policy, whatever it is, and you will find a sympathetic ear ready to call down Rabbi Kook's name upon it and sanctify it. Further, to Rabbi Kook's son, only direct disciples raised in his heart can legitimately interpret Rav Kook. While to Israeli scholars, only those who objectively analyze his writings legitimately interpret him. Rabbi Kook's legacy is more manifold than any single one of his interpreters would have us believe. And the tight compartmentalization of his legacy into essentially mutually exclusive concepts betrays exploitation of the legacy for polemical purposes. If those remarks are true, and I think that they're true at least in some measure, then it's all the more tragic because of what Rav Kook stood for. There is one thing Rav Kook despised, it was narrowness and parochialism. It would be a shame if he were made, if he were used for these narrow, polemical, parochial purposes. With all that, then, let me turn to his remarks upon Jewish education. But keep in mind that whatever I say about Jewish education has to be placed into a larger framework. A framework of a general Tchiya L'Umit, the general national revival that Rav Kook saw, and into the general framework of Kabbalah. All right, what does Rav Kook have to tell us about Torah education? There's one theme that recurs in Rav Kook's writings over and over, when he's talking about Torah education and when he's talking about the Jews of his time, the B'nai Torah of his time. That theme is that the Orthodox have become too occupied with what he calls the Talmud Ma'asi, meaning Talmud and Halakha, and have abandoned the Talmud Iyuni. They've abandoned all the theoretical content. It's been shorn of its whole intellectual dimension. He tells us that the Orthodox have represented Torah only b'muvan tsar v'yavesh, only in a very narrow and a desiccated sense of the term. The Torah has lost its connection, he says, also to real life. Jewish education has lost its diversity and lost its breadth. Let me give you a few representative quotations from an English translation. In one of his letters, for example, Rav Kook says, I hope no one will accuse me of insufficient love for the practical aspect of the Torah, with a fine for the need of studying it diligently. But matters have come to a point where the true meaning of the Torah, the higher level of the Torah, has been made void, where the deepest aspects of the soul have been crushed, where the capacity to think has been weakened, where our spiritual state and that of the world that is dependent on us has been brought to the state of fearful decline. He tells us that the emotional aspect and the philosophical aspect, this they have abandoned altogether. Religious faith has declined. It continues to lose its vitality because its ideological basis has been voided. No one studies it. No one seeks it. Perhaps the most striking quotation, again from one of his letters, "As long as orthodoxy maintains stubbornly, no, we shall concern ourselves only with the study of Talmud and the legal codes, but not Avodah, not ethics, not Kabbalah, not scientific research, not the knowledge of the world, and not Chassidus. It impoverishes itself. And against all this, I shall continue to wage battle." This idea is very intimately tied to Rav Kook's view about the irreligious Chalutzim. Rav Kook looked at the Chalutzim, and he was puzzled. He was puzzled because he saw in them a tremendous ethical aspiration. He saw that the reason they wanted to set out a new kind of society was that they were driven by a certain ideal of what the ideal society is. And he says, in truth, these are ideals which any religious people could share. Furthermore, he felt that ethical striving itself, is some kind of a divine prompting. For all that, the Rav Kook asked the question, if deep down they're so religious, why aren't they religious? And he gave the answer that it's because when they looked at the religious world around them, they thought that the religious world could not relate to the things that they could relate to. This whole mistake that they made, the Chalutzim, was that ma shehem sovrim shehadvorim hatovim shehem ha'ishim, these noble things that they feel, they thought heim neged ha'Torah, they thought these are contrary to Torah because they saw that the Orthodox had no interest in them. And he says, uve'emet, in truth, heim inam gufei Torah. This is in fact what the very essence of Torah. But what does this mean in a positive way about curriculum? Well, you look at the ideal blueprint that Rav Kook set down for Merkaz Harav in the early 1920s, and you find, of course, that he wanted a curriculum that was diversified and a curriculum that had breadth. He cites, as part of among the departments, there would be Halakha, Tanakh, Historia, Mada Eretz Yisrael, Chokhmat Yisrael, and even courses in speech and written expression, although those were never actually implemented for reasons that aren't completely clear. Now, in itself, this idea, in other words, that Jews should have broad interests, that idea is not by itself new, and it's not even all that striking. You find similar pleas among in the Meha Beinayim in the Middle Ages. For example, Rabbeinu Bachaye and the Chovas HaLevavos wrote the Chovas HaLevavos because he saw that people were performing obligations of the limbs and were neglecting duties of the heart. You find statements in the Rambam that suggest that legalism is not the end of Judaism and that there is far more to it by way of establishing a philosophical content, or achieving philosophical content. So that part of Rav Kook is not new. What is new, I think, is this, and this is a specifically Kabbalistic idea, is that all of the diverse aspects of the curriculum have to be interconnected. You have to see them as one whole instead of looking at them as fragments. For example, there is a letter that he wrote to the Agudah historian, Isaac Halevi, which Rav Kook reacts to the publication of Halevi's Doros HaRishonim, which is basically a history of the Talmudic period. And he congratulates him. He says, "You have succeeded in breaking down one mechitza, the mechitza between Chokhmat Yisrael and Chokhmat HaTalmud. But there's another mechitza that remains," he says, and here remember Rav Zevin's remarks about Halakha and Agada. He says, "The mechitza that remains is the mechitza that separates Agada from Halakha." Rav Kook sees separation everywhere in the curriculum. It's not simply that the curriculum leaves out Musar or leaves out Kabbalah. He says, consider even Halakha and Talmud. He says, those two have become separated from each other. Because he says, people study Talmud without paying attention to Halakha. And they study Halakha without trying to trace the Halakha to the Talmudic source. He took this to be a sign of separation, and he says, this in fact is the hallmark of Golus, this kind of separation. He saw separation between Torah Shebiktav and Torah Shebaalpeh. He says the galut nifridu hataomim. The twins were separated here in the galut. What he wanted was to integrate Talmud and Halakha. Rav Kook had a proposal which is set out in the Hartzaat Harav, a speech that he gave to the Merkaz Harav, in which he said that he wants to propose a new commentary, and only two volumes of this have actually appeared. There would be a section of the commentary that would lay down the halakha, so that people who would study the Gemara would also know the practical stuff. And there would be a commentary that would explain where certain Piskei halakha came from, where it wasn't obvious where they came from. Rav Kook saw this in terms of a Kabbalistic vision. I mean, his imagery is very striking. He says everything has to return to its source. We have to return halakha to its source. The source of halakha is the Talmud. Let's show that these are really unified disciplines. Now, much of what Rav Kook has to say by way of amplifying all this on a practical level, much of it is very sketchy, very programmatic. I think there are certain general speculations that are reasonable. For example, he probably would not have wanted that if boys or girls are studying Talmud in a yeshiva, that they should skip the Abbasid part. He probably would have wanted that some historical background be given to the people who are being discussed, at least enough to know that Rav lived before Rashi and Rashi lived before the Vilna Gaon. He probably would have wanted to integrate ethical insights into halakha where it is appropriate. But it's very difficult to say this with any kind of certainty. We have before us the vision. We don't necessarily have before us the hakshama, the realization of that vision. But this, I think, is a very important plank of Rav Kook's philosophy of education. There's a second very crucial feature that he emphasizes, and that is creativity. The speech to Merkaz Harav begins with the word L'chayim shel yitzirah ani korei yafet. I'm calling you to a life of creativity. I want to give you one example of creativity, which exemplifies both Rav Kook's own creativity and the stress that his philosophy puts on creativity. There is a view going back to Yehuda Halevi and the Maharal that the Jews have a special talent for spiritual matters. They have a special degree of spiritual insight. If one asks the question, what does the non-Jewish world have? The answer given by Halevi and the Maharal is something like this. Basically, they have whatever they got from us. Both Halevi and the Maharal claim that the non-Jewish world stole the sciences from the Jewish world. Rav Kook, in many respects, was a continuator of this tradition of Halevi and the Maharal. But he also diverged from it in an important way. Rav Kook agrees that the Jews have a special spiritual talent. But what is that talent? It's the talent to absorb and to integrate the best that the other nations have to offer. To integrate the best of science and the best of philosophy and the best of aesthetics and the best of morality. In his speech at the dedication of the Hebrew University, he says that the Jewish people exemplify a movement of haknasa, a movement that is to say of absorbing elements into themselves from the outside, and a movement of hotza'ah, in other words, of bringing a new product to the outside. And he stresses that it's a new product. We're not simply mimicking the nations. This is a complete reversal of Halevi's theory, because in Halevi's theory, the non-Jews are mimicking us. Here, we take things from them. We don't quite mimic them, though. Instead, we create a new product. He says Jews have to be not really mitzayrim, but they have to be yotzrim. And he refers to the Jews as the tamtzit, the very essence, the quintessence of humanity. I think this example, first of all, shows a great deal of the great stress Rav Kook put on creativity, because he takes it to be almost the hallmark of the Jews as they seek to fulfill their mission. Secondly, I think it also says something about the creative powers of Rav Kook, that he took a tradition with which he agreed in so many respects and he transformed it in a unique way. And examples of this, I think, are legion in his philosophy. If you look through some of the technical details of his Kabbalistic system, it's staggering how he managed to transform elements and to create a really new product. There's something else that goes along with this, and that is the element of individuality in education. There's a little book of Rav Kook that I think is the most wonderful thing to read if you're interested specifically in his views on religious education. It's called Orot HaTorah. And he tells us a very striking passage where he says that there are some students who have Yot'u L'Tarbut Ra'ah. There has been they have gone off on the wrong path. He says, because sometimes what happens is people are forced into studying certain subjects which are not in consonance with their character. And the person isn't given the option of determining that it's not in consonance with his character, and therefore he goes along with it, and then suddenly he finds that he's rebelling against it. He says if the person was fine his proper tafkid, if he was fine his proper place, if he would know his proper talent, and if he would specialize in that area in which he is the most gifted in, then he says he would be able to achieve the highest levels of spirituality instead of abandoning spirituality. Similarly, he tells us later, he quotes a statement of the Rambam, that one should not go into the subject of pardes, in other words, into philosophy and science, unless one has first filled oneself with halakha. Rav Kook says this is not meant as din. He says instead this is simply, Rav Kook says as follows. He says, one is to understand this as saying that you don't have to go into pardes. But if one has the talents to go into it, la'olam yilmad adam Torah v'makom shalibo kafeh. In other words, what he sought to do is to encourage talents, and in that way to develop a plurality of models without compromising the need for all aspects. I mean, Rav Kook always returns to the same point, that halakha has to be central, but not everyone has to specialize in it at the expense of his other talents. And obviously, if you allow people to develop their individuality, you also allow them to develop their creativity. And Rav Kook is quite fair-minded about this. In one of his letters, he even tells us that if somebody finds that the pursuit of Kabbalah and philosophy isn't according to his character, so he says, so it's not according to his character, and he should specialize in something else, be it halakha, be it Talmud, be it Musar, or anything else. It applies to all disciplines. Very interesting to look at some of Rav Kook's letters where he advises people what to study. Because you'll see he doesn't advise everybody to take the same path. And there's a kind of unspoken assumption there, people are different. He doesn't write the same way to his son as he wrote to a student named Moshe Zeidel. A last aspect of Rav Kook's educational theory that I think is important is that students have to learn to develop their powers of expression. He tells us in some of his letters, he refers to the eight, meaning the ten here, not as far as this pronunciation of the words for time. First one is Hazayin HaModerni. This is the modern weapon. Says what Jews are afraid to use this weapon. They're afraid that if they dip their pens into their brains are going to dry up. Tells us that we have to develop the koach hamlitza, and we have to develop a fluent lashon. There's a very cute remark of Rav Kook and Perkei Avos. There's a statement, Toya Michael Dalti Ben Chachomim V'lo Matzosi Labus Tov Mishtika, which Rav Kook interprets as follows, not in the usual way, Lo Matzosi Labus Tov Mishtika, meaning I've never found anything better than Shtika. Rav Kook reads it as follows, I have never found anything good for the good to come out of Shtika. There is no value in being silent. These, I think, are the ideals that Rav Kook set up. And I think that he spent most of his educational philosophy on the question of curriculum. He did not have an extensive theory of didactics, in other words, an extensive theory of precisely the best way to teach, but instead, he focused on the question of curriculum. Now, I am not an educator at the high school level. I am not certain of the best way to implement some of these ideals. And I also think it's important to note that Rav Kook himself put certain qualifications on them. For example, in talking about this diversified education, he seemed to have in mind people between the ages of 16 and 18. And so adopting it as a model for younger groups might involve some kind of a departure from Rav Kook's vision. Nevertheless, I think that all of these points are extremely relevant, and this is what Rav Kook, I believe, had to tell us about Jewish education. Let me just spend the remaining few minutes about the second of the two questions that I posed at the beginning. What should Torah education have to say about Rav Kook? I think there are decisions that have to be made at different levels if Rav Kook is going to be integrated into the curriculum. In the first place, are we talking about presenting Rav Kook in a course by itself, year after year? Or are we talking, perhaps, of a one-shot course given in the yard site, in the next milestone yard site? Well, I don't think that would be adequate. I think it gives a sense of artificiality. I think there are ways to supplement that by integrating Rav Kook into other courses. And this emerged, these ideas emerged very largely in a conversation I had with Rabbi Schneidman. One could, for example, study some of Rav Kook's igrot in the course of Sifrut, or study some of his tshuvot or selections from them in Halakhot, or in a course on Tfilah, take relevant sections of Rav Kook's parish, or in a course in Chumash, to take some of the remarks that are strewn throughout his writings, much in the way that Nahama Leibovitz does this with Rav Kook in several places. She uses him quite selectively and quite effectively. So the first question then is exactly where Rav Kook is going to be put in. The second question, I think, is much, much harder, and that is what to read. Rav Kook was in the Kubel. And that means that he's not easy to read. The Kabbalists maintain that they are both unable to express the truth and unwilling to express the truth. They constantly stress the poverty of language, though they write volumes and volumes. Ultimately, they don't think that they're beginning to even get at the truth. Almost the time of Arad, the world exists through this kind of mystery, through this kind of secrecy. Rav Kook frequently remarks on this, and it seems to be, in some cases, implemented by him deliberately. And that's one obstacle to understanding him. Another obstacle to understanding him is that his works were not edited, generally, and if they were edited, they were often not by him. But we have a primarily manuscript put together over many, many years by students and families. Rav Kook, in fact, regarded spontaneity as a virtue. And that makes him difficult to read. There's a story told of it by the literary figure of Binyamin Menashe Levine that he was once taking a walk with Rav Kook through the forest, somewhere or other. And Rav Kook began to talk about Shir HaShiri. And Dr. Levine was extremely taken in by Rav Kook's ideas, and he says, why don't you write this down? And so Rav Kook sat down on the rock, and Dr. Levine handed him a pen or a pencil, and he wrote his lines about Shir HaShiri. Dr. Levine took it out of his hands, sent it off to a journal, and this was published as Rav Kook's Parish on Shir HaShirim, which now appears in a slightly changed form in the Olatra Iyah, in Rav Kook's Siddur. He frequently tells us that he wants to present his ideas k'matza chazon yom yom. This is just meant to be a kind, it's almost like autobiographical, a spiritual autobiography. And so as a result of this spontaneity, the work doesn't have the kind of organization or the kind of editing that leads to a very ready comprehension. I think the answers to these problems, or the solutions, is to just select small but pregnant passages, to take Rav Kook in very small slices that have manifold dimensions. And in this, if I may, I just like to lead into the next speaker. Rabbi Boaz Levy has prepared an extremely impressive curriculum for a course in Rav Kook. I won't say too much about it because he'll speak about it, but let me tell you what I think some of its strengths are. First, it organizes the material around a very readily comprehensible theme, that of Ahava. Secondly, it manages to touch on other aspects of Rav Kook's thought. The theme of the expansiveness of love, for example, an outward movement from the individual to the community to God, which parallels the kind of cognitive movement that I spoke of earlier. He touches on the theme of Ahavat Ha'aretz, and in general managed to integrate many of the elements of Rav Kook. The selections are chosen very judiciously. Sometimes the smaller the selection, the greater the erudition that went into picking them, and I think that that's true in this case. And I think, finally, that he manages to convey a picture not only of Mishnato Shel HaRav, but a picture of the Rav himself. his syllabus is interlaced with biography, with anecdotes, and it conveys a very powerful picture of Rav Kook as not only one who preached Ahava, but as one who was a living exemplar of it. In Rabbi Levy's words, of a tzaddik, a gaon, a hoged dayot, a mishorer, a rav roshi, an osek b'tzorchei tzibur. I would like to conclude by reading a word picture of Rav Kook, painted in a little book by Dr. Norman Lamb, which I didn't even know existed until I almost literally bumped into it in the library. It's a wonderful book to use at all levels. He writes about Rav Kook, that he was a remarkable man who combined in his personality such contradictory qualities as profound piety with a polite but unbending resistance to the zealous extremists, boundless love for the people of Israel and the Holy Land, with a critical awareness of significant faults where he found them, a towering intellect with a sweet simplicity, Kabbalism and authentic mystic experiences, with a genuine respect for the vigorous intellectual disciplines of science and philosophy in which he was quite knowledgeable, a sacred soaring soul completely within the Jewish tradition of Torah, who nevertheless found some good in almost every human being, no matter how remote from his own outlook. Rav Kook, he writes, readily conceded that it was difficult to reconcile such apparently clashing qualities. And yet his whole life and all his thinking was dedicated to overcoming such conflicts and achieving an integrated, harmonious personality. I think one could say as well that it's not only his personality that in the end was integrated, but his teaching also that has to be looked at as one piece. Rav Kook had a vision of Torah that is one, that is whole, and he had a picture of Jewish personalities who reflect the breadth and the profundity of Torah b'shleimuta. Now this gives new meaning, I think, to the comment of Rashi from Medrash by Yavo Yaakov Sholem Yer Shechem. Rashi says Yaakov came Sholem b'gufo, Sholem b'mamono, finally Sholem b'toroso. I think Rav Kook presents a vision and a blueprint for achieving shleimut in Torah and in B'nai Torah. Thank you.
I want to thank Professor Sharps for this very elegant and very thoughtful, well-prepared presentation. It's very refreshing and very much appreciated when speakers actually prepare to the topic and stick to it. Lo amidrashik ale la maase, bekmo shamarnu lachem bachozer shekibaltem, orodle leiyun shel hayom, shegamken tekablu tachlit. ולכן הזמנו מחנך אחד בחסד שחינוכו מארץ בשיבות כמו ישיבת נחלים ובטח שבשיבת מרכז הרב קוק ועכשיו גם כן הוא מורה בחסד במדרש התורה ובאולפן על הבנות מורסל את ציון ועכשיו אחרון לא לפי אחרון אחרון חביב דווקא אבל ברמת הייסקול אז יש לנו כבוד להציג לפניכם בועז ליבי שהוא ידבר על הניסוי הזה שיש לו על תוכנית, הכנת תוכנית בלימוד הרב קוק. הרב
ליבי. התאריך שנקבע לליל העיון הזה אפשר לומר שהוא ערב כ"ח באייר. לא במתכוון, אבל אין מקרים. הרב קוק עלה לארץ בכ"ח באייר. התאריך הזה שימש רבות אצל בנו הרב צבי יהודה קוק כאיזה דבר מיוחד במינו, כאיזו הנחיה של קורא הדורות מראש, כאשר מגיע הרב לארץ ישראל הוא מתעתד להיות רבה של ירושלים ביום ירושלים העתידי. לכן הייתי אולי פותע בפירוש של הרב בעולת ראייה בסידור הוזכר על ידי פרופסור שט והוא הזכיר אותו בקצרה, אני אקריא אותו בשלמותו, ואולי זוהי תמצית אישיותו של הרב. אולי, זה מאוד קשה לרכז את הרב במשפט או בכמה משפטים, אבל אולי כאן הרב ביטא את עצמו כשהוא פרש מאמר ממסכת ברכות. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות, שנאמר וחבין פתיחן לבעיליתה נגד ירושלם. כשאנחנו מסתכלים בגמרא, בעצם רבי חייא בר אבא רוצה לומר לנו להתפלל בבית שיש שם חלונות, אבל הפסוק מספר לנו עוד דבר, יש חלונות נגד ירושלים. אני לא חייב להסביר נגד ירושלים, כי זה לא חלק מהמטרה של המאמר. המטרה של המאמר בעצם לומר רק שיש חלונות. הרב כדרכו מאוד דייק, וכשנזכר מאמר בגמרא הוא הסביר אותו לפרטיו, שכל הגורמים בסופו של דבר יצטרפו לתמונה שלמה. אני אקריא את לשון הרב. התפילה היא אומנם עבודה מתייחדת בנפש המתפלל. זאת התייחדות שאדם עומד ביחידות. אנחנו מכירים את תפילת העמידה שהיא תפילה בלחש, עד כדי כך שאתה רשאי לא לשמוע מה שאתה אומר. מה, יש התייחדות פנימית עם עצמך פנימה. אבל תנאי הכרחי להשלמתה הוא הכרתו את ערכו של העולם החיצון שמסביבו. אתה מתייחד עם עצמך, אבל אתה לא יכול להתנתק מהעולם. אבל מי שהתייחדות עבודתו שבלב תביאהו להיפרד מכל יחס אל העולם החיצוני, לא יבוא אל תכלית שלמותה של התפילה, שהיא צריכה להחיות את האדם ולעוררהו ברוח השם להיות מוכן לפעול ולהתפעל בצדק ומשרים. שוב אנחנו נזכרים את הלהכניס ולהוציא. כשהחלונות פתוחים אתה מוציא, אבל אתה גם מקבל. האדם הפרטי מזכיר לנו את התפיסה הכללית שנזכר קודם במאמר או בנאום שהרב נשא כשפתחו את האוניברסיטה העברית, שיש לנו פתחים אל העולם, בהם אנחנו מכניסים ומוציאים. על כן אל יתפלל אדם אלא בבית שיש בו חלונות, שאפשרות הראייה לחוץ תעוררו על חובתו ויחסו אל העולם כולו שהוא חי בו. אם כן, קודם כל החלונות יוצרים לך יחס וקשר. אתה מתייחד עם עצמך, אבל אתה פתחת, אתה פתוח. עכשיו, כשאדם פתוח ולוקח אחריות על העולם, אני אומר, בשביל מה? לאן אתה לוקח את האחריות הזאת? לאיזה כיוון? וכאן רואה הרב בסוף הפסוק מדניאל נגד ירושלם כציון כיוון, לאן אתה מכוון את האחריות הזאת? מה אתה עושה עם האחריות הזאת כלפי העולם? אמנם היחס של העולם החיצוני צריך שיעלה לצד ההכשר של העושר האמיתי, שהוא דעת יראת השם האמיתי והשלום הכללי, שזוהי תעודת ירושלים. יעודה של ירושלים, שלמות של יראת השם, של עושר אמיתי, אשר ממנה יצא דבר השם. על כן כיוון פתיחן לבעיליתה נגד ירושלם. אולי כאן הרב ביטא את עצמו כמתפלל, כאדם שעומד בקשר מתמיד כלפי ריבונו של עולם, מתוך פתיחת חלונות נפעל ופועל על העולם שמחוץ לו לכיוון ירושלים, עם כל המשמעויות שאפשר לקבל במושג, במילה, בשם ירושלים. מהפתיחה הזאת אני רוצה ממש לעבור לנושא היותר פרקטי של הוראת הרב קוק, משנתו, לנוער יהודי, ואולי קצת ננסה להתמקד בחוץ לארץ. הייתה לי הזכות השנה ללמד קורס בבית ספר עמד. מה שמעניין שבשנה שעברה שהודיעו לתלמידים לקראת סוף כיתה י' א', הודיעו להם בשנה הבאה יהיה קורס הרב קוק, נרשמו רבים. זאת הייתה לי הפתעה נעימה, לא ידעתי בכלל שאני למד את הקורס, היה בעניין ספק גדול, אבל היה קורס גדול, בכמות לפחות. הקורס היה מיועד לשני הרבעים הראשונים של השנה, זמן ארוך. כשקיבלתי על עצמי את התפקיד, את האחריות הזאת, לא היה לי ביד חומר מוכן שלם ללמד, ותודתי הייתה נתונה לבית הספר שישאיר זה באמת פתוח. אני ביקשתי להשאיר פתוח. לא הכרתי חלק גדול מהתלמידים, לא ידעתי את הרמה, לא ידעתי את האפשרות שלהם להתמודד עם טקסט בעברית, קל וחומר עם טקסט של הרב קוק, ולכן הדבר נשאר פתוח ונבנה תוך כדי הקורס. לימדתי חלק מאורות התשובה, אגרות של הרב, חלקים מאורות, פירושים לתפילה מעולת ראייה. עסקנו בחיי הרב קוק כסיפור היסטורי, תוך כדי לימוד דברים שנכתבו בפרקי זמן שונים. כאשר למדנו על תקופת כהונתו בחוץ לארץ, הזכרנו ביטוי שהוא הוציא עיתור סופרים, שבו הוא רצה לרכז את מאמרי גדולי ישראל בענייני הדור והשעה, וכן הלאה. אני רוצה לומר את העידוד שקיבלתי מהתלמידים להמשיך ואולי ליצור איזה משהו מסודר שבו אפשר ללמד את משנת הרב קוק חלקה לפחות בדרך שיכולה להתקבל על ידי תלמידים. העידוד היה כשסיימנו את הקורס, ואני כל זמן הקורס הייתי מאוד מסופק אם באמת אני משיג את מה שאני רוצה, אם באמת הדברים נקלטים. ביקשתי בסופו של הקורס מהתלמידים לענות על שלוש שאלות. שאלה ראשונה, לכתוב על אישיותו של הרב קוק בשניים שלושה משפטים. מי זה הרב קוק? לתאר את האיש. שאלה שנייה, בשניים או שלושה משפטים, לסכם את תורתו כפי שלמדנו בשניים או שלושה משפטים. ושאלה שלישית הייתה רשות, כי לא רציתי ללחוץ כאן שיענו לי דברים שאולי אני רוצה לשמוע. שאלה שלישית רשות, מה קיבלת מהקורס הזה? אני אצליח לכם מספר תגובות של תלמידים מה הם קיבלו. כיצד הם סיכמו את תורתו ואת אישיותו, זה נשאיר. זה היה לפעמים קומפלימנט למורה, לפעמים לא, מה הם קיבלו, הם יכלו לסכם או לא, אבל מה הם קיבלו זה מאוד חשוב לי, כי זה בהחלט עניין אישי שכל אחד ביטא מה הוא קיבל, מה הדבר המרכזי, מה הוא זוכר מזה. כמעט בלשונם אני אקריא, ויש לי כאן מספר תלמידים. הראשונים יהיו תלמידים בני גולה, ובסוף שני תלמידים ישראלים. ואני לא אומר אם זה תלמיד או תלמידה, לא ביקשתי מהם שמות כדי שזה יהיה באמת פתוח, ואני לא זוכר, לפעמים גם קשה לזהות אם זה לשון זכר או נקבה, על כל פנים זה יהיה מה קיבלת או מה קיבלת בקורס הזה. קיבלתי לימוד על איש חשוב ורבי נחמד. זה היה מעניין ללמוד פירוש של דברי תורה מאיש כזה. התגובה הזאת הייתה חשובה לי, ואני רוצה לספר מה עשיתי בתחילת הקורס. הדפסתי חלקים, צילמתי מאורות התשובה עברית ואנגלית, אבל בשאר צילמתי את התמונה המוכרת של הרב קוק. זו תמונה מאנגליה, דומני, שיושב על כיסא עם הספודיק הגבוה, ממש דמות רבנית מהעולם העתיק שמאוד מאוד רחוקה מתלמיד מרמז. זה לא הרבי שלו בבית הכנסת, זה לא האיש שהוא ייצור איתו קשר, הוא לא ידבר איתו, הוא חושב שאין לאיש הזה מה לומר לו, הוא לא ישאל אותו שום שאלה, בטח האיש הזה לא מבין, המחשבות שלו הן עתיקות וכו'. באמת היה שוק בתמונה, הם מכירים את התמונה של הרב קוק, אבל אנחנו נתעסק עם האיש הזה? והשאלה עלתה בכל מיני וריאציות, ובסופו של דבר כותב תלמיד או תלמידה על איש חשוב ורבי נחמד. זאת אומרת, מאחרי הגלימה השחורה הזאת מצאו איזה רבי נחמד, וזה לא סתם. זאת אומרת, כנראה שבמשך הלימוד גילו את הנחמדות הזאת. זאת תגובה אחת. תגובה שנייה, מהקורס הזה למדתי על צדיק. למדתי על החשיבות של ארץ ישראל והעם היהודי. תגובה שלישית, אני חושבת שלמדתי הרבה בקורס הזה. לא רק שלמדתי על חיי רב גדול, הרב קוק, אלא גם למדתי מתורתו של הרב קוק הרבה עניינים חדשים בקשר ללימוד תורה, ארץ ישראל ויהודים בעולם של גויים. אני ניסיתי לזכר מתי דיברתי על יהודים בעולם של גויים. היה קשה לי למצוא בדיוק את המקום שהתייחסנו בדיוק לבעיה הזאת של יהודים בעולם של גויים. היא מצאה תשובות לעניינים שלה.
היא קראה דברים, היא למדה דברים שאני לא לימדתי. זאת אומרת, אני אולי דיברתי על יהדות, על יהודים, על גאווה יהודית, אני ניסיתי אחר כך לחפש איפה, והיה קשה לי למצוא את הנקודה שבה עסקנו בהתמודדות הזאת של נער או נערה יהודיה או יהודים בכלל בעולם של גויים, אבל היא קיבלה את זה בקורס, וכנראה שזה היה, כנראה שהיה ניתן ללמוד את זה לפחות. תלמיד אחר, למדתי שלעשות תשובה is never too late. זה היה חשוב לי מאוד, אני, את התלמיד הזה אני זיהיתי, כי הוא הזדהה, הוא כתב מי הוא. זה היה נפלא לקבל את זה ממנו. ומה שמעניין כאן זה נשאר לו הראשם מאורות התשובה, שזה היה הדבר הראשון שלמדנו בחודש אלול, ומאז זרמו דברים רבים בכיתה. עברנו לעניינים רבים ושונים, כאשר אורות התשובה מאוד הרשים אותו, וזה נשאר לו. וזה לעולם לא מאוחר, גם בשבילו כנראה. תגובה אחרת. אני לא מיינתי, אני פשוט לקחתי, אני חושב כמעט כל מי שענה לי, יש כאלה שלא ענו, אמרתי, שאלתי את זה פתוח, אז זה כמעט כל התשובות, אני לא אקריא את כולם, אבל שלא מיינתי, לא חיפשתי את התלמידים שעושה רושם על מישהו. בתוך עמי אנוכי יושב, אלה תשובות שאתם הייתם מקבלים מתלמידיכם גם. תלמידה כותבת, קיבלתי הבנה של כמה הלכות של יהדות, בעיקר כשרות. פעם אחת דיברנו על כשרות, הזכרתי, יש לרב מאמר, כמו מסה כזאת, חזון הצמחונות והשלום. מאוד תפס את התלמידה הזאת, הרעיון למהלך הכללי, פתאום מבינה את העניין של כשרות. אצלי זה בכלל לא היה, זה היה הדבר שעסקנו בו ממש כדבר צדדי. וזה נשאר לה, זה היא קיבלה מהקורס. זה מעניין לראות, לפעמים לפי זה לכוון. תלמיד אחר, למדתי שאני צריך לעזור לכל היהודים להיות דתיים, וגם כמצווה גדולה לעלות לארץ ישראל. קיבלתי הבנה על הזמן שהוא חי, סבא שלי חי בזמן ההוא, ועכשיו אני מבין את חייו יותר. תלמיד ישב, והרב קוק זה איזה סבא שמזכיר לו את הסבא שלו, זה תלמיד ספינר, כן, הוא בחור מבוגר, גם, התלמיד הזה גם הזדהה בשם שלו, יש כאלה שכתבו את השם על הדף, והתלמיד הזה קיבל בקורס הבנה של המשפחה שלו, של הסבא שחי בארץ ישראל לפני שני דורות. כאן יש תלמיד שהוא היום אמריקאי. הסגנון שלו הוא טוב. הדבר המרשים ביותר שלמדתי בקורס הזה הוא שכל הזמן שחשבתי על הגאולה, חשבתי שאין סיכוי שזה יבוא בחיינו, כי יש כל כך הרבה חוטאים. אבל בקורס למדתי שהגאולה תבוא בשלבים, ולכן אפילו אם רק אנחנו דתיים, יש סיכוי שהגאולה תבוא. כי בשלבים הראשונים לא כולם צריכים להיות דתיים. תמיד הזה לא נחשב מגדולי הדתיים בבית הספר, אבל הוא מצהיר שאנחנו, אבל אנחנו דתיים, ולכן יש סיכויים. אני אסיים בשני תלמידים ישראלים, וכאן יש השתקפות בהחלט של המצב בארץ, והתפיסה של העולם, מה שנקרא היום החרדי. כשהתמונה של הרב קוקה עומדת לנגד עיני התלמידים, זה של רב ממאה שערים לפחות. באמת הוא גר שם בסביבה. למדתי להכיר צד שונה של היהדות האורתודוקסית. הכרתי מהם עד עכשיו רק צד שזורק אבנים ואומר תחנון ביום העצמאות. ראיתי צד, עכשיו הוא ראה צד שרצה לאחד את האומה ולא סתם לחיות בגטו. ותלמיד נוסף ישראלי שכותב, הקורסיק, וזה תלמיד שבאמת אפשר לומר שאינו שומר מצוות, הקורס הקנה לי הצצה אל העולם הדתי מאוד של ארץ ישראל, וראיתי שהוא לא כל כך פנאטי. מאחורי הגלימה השחורה המסורתית מסוגל להתחבא אדם אינטלקטואלי ומשכיל. אני חושב שאחרי שקיבלתי את הוויזון החוזר הזה, אחרי שקיבלתי כזאת תגובה, הרגשתי ממש חובה. אני חושב שהם קיבלו ממש דברים שונים. אני חושב שנושא של ארץ ישראל ועם ישראל חוזר קצת יותר, אבל להגיד שזה המוטו, אחד קיבל כשרות, אחד קיבלה כשרות, אחד הצצה אל העולם החרדי, ממש פתוח לגמרי, וזה בהחלט דרבן אותי לחפש איזה דרך ולהציג אולי את תורת הרב קוק בצורה יותר מרוכזת. במחשבה ראשונה חשבתי שהדרך שהלכתי בה דווקא היא נתנה את המגוון הזה, אבל לא הייתי בטוח שכל מורה יוכל לאלתר. כשאני לקחתי את הקורס, הייתי אומר חצי ביטחון שאני תוך כדי הקורס אבנה את זה. ידעתי שאני יכול להיות שאתקע כי אין לי חומר מוכן, אבל לפחות אמרתי, למדתי קצת את תורת הרב קוק, אני אוכל למצוא מכאן או משם. והכנתי ממש רק לחודש אלול תוכנית מוגדרת, ואחר כך כל פעם התכוננתי לקראת מספר שיעורים. אבל אינני בטוח שכל מורה שילמד יש לו מספיק רקע לחפש, למצוא ולאלתר כשהוא רואה שהכיתה לא מוכנה לדבר זה או לדבר אחר. לשנות תוכנית או להמציא תוכנית זה קשה, ולכן חשבתי שאם הדבר הזה ניתן להפצה ולהרחבה, אם רמז הוא בית ספר חלוץ, אינני יודע אם יש בית ספר אחר שכבר עשה קורס כזה במשך חצי שנה לסיניור, זה לא מיני קורס, זה היה קורס ממש, זאת אומרת קורס שלם של חצי השנה הראשונה. אם יש עוד בתי ספר שירצו לקיים כזה דבר ולקרב את התלמידים אל כל הדברים שתלמידים אמרו שקיבלו, וכל הדברים האלה יקרים לנו, חשבתי על דרך שאולי תיתן אפשרות או כלי ביד מורה שהוא לא למד את תורת הרב קוק במרכז הרב, להתמודד עם הדבר קודם כל בעצמו, ואחר כך אולי לנסות להעביר את זה אל התלמידים. לצורך זה אני אחלק כאן, וזה החלק העיקרי, ועל זה הייתי רוצה בהחלט לקבל את תגובותיכם, חוות דעת, כאן מי שיוכל מיד לתת, מי שלא בהמשך. יש כאן אחד אנגלית ואחד עברית של דוגמה ראשונה.
אתה תמשך, מי שהוא אחר, שלא אל תרק לו זמן בינתיים, אתה יכול להמשיך לעשות.
כן, אני רוצה, בבקשה. אני מבקש לכל אחד יהיה אנגלית ועברית ביד. מה שאתם מקבלים זוהי בעצם התחלה של החוברת, שהיא בעצם כמעט גמורה, גמורה מבחינת ההיקף, אבל בתוכה עוד יש מקום בהחלט לשפר דברים. הטקסט העברי בנוי מחלקים, ציטוטים מדברי הרב במקומות שונים, שזה בא באות גדולה. האותיות הקטנות אלה דברי הכותב, דברים שאני כתבתי ככישור, כשאלת עיון, כהבהרת דברים. כל אחד שקיבל את הטקסט באנגלית, יש כאן תרגום, ניסיון לתרגם את דברי הרב, וגם ניסיון, או שלא צריך הרבה לנסות, לתרגם את הדברים שאני כתבתי. אתם תראו את זה שונה, שוב, באות. האות הגדולה זה התרגום של דברי הרב, האות הקטנה, דברי הכישור. כן, את דבריי לתרגם באמת קיבל עליו בחור מישיב אוניברסיטי, אבל לדברי הרב קוק מתרגם הרב קרני, והוא בעצם אחראי על כל התרגום באנגלית, ובהחלט נשמח לשמוע הערות והערות לדרך התרגום או לעריכה הדידקטית באופן כללי. אני אספר קצת על החוברת בכללה, ואחר כך הייתי רוצה לעשות איתכם תרגיל קטן, ללמוד את הדברים שיש לכם ביד, כדי לקבל תמונה על דרך העבודה שאולי יכולה להיות עם תלמידים גם כן. כשניסיתי לחשוב מהי הנקודה המרכזית שאותה אני רוצה ללמד, הייתי צריך קודם כל לחשוב מהי הנקודה המרכזית בחיי הרב או בתורתו. ולקחתי לי את נושא האהבה כדבר המרכזי שדרכו אני אנסה להגיע למירב הדברים. לאחר שקבעתי זה, שמחתי לקבל הסכמה מתלמידו חברו של הרב, הרב חרלה. יש לו מאמר, שנה אחרי שהרב נפטר, הוא כתב שיעור קומה, מאמר נשגב על אישיותו של הרב, על שיעור קומתו של הרב, ושם הוא כותב שהדבר המרכזי אצל הרב הייתה האהבה. ואז הרגשתי יותר בטוח במה שכתבתי, ו... קבעתי לי כשם הרב קוק האוהב הגדול. אני אשתף אתכם רק בבעיה של התרגום, אתם מבינים שלתרגם את האוהב הגדול זו בעיה גדולה מאוד. ואתם תראו שבאנגלית עדיין אין לנו תרגום לדבר הזה. הציעו כל מיני הצעות ואפילו יצרו איזה מילה משונה כמו בילאבר, שזה יש בזה גם פועל וגם נפעל, משהו משונה, כשהבי עושה אותך מקבל פעולה והלאבר, אני עוד לא יודע מה יצא בסוף, אבל זאת אחת הבעיות של התרגום, יכול להיות שזה יישאר בלי, יש אבל רעיונות שונים, ישארתי זה בינתיים פתוח, כי אין משהו סופי בעניין הזה. והרב קוק האוהב הגדול, כאשר בתוך החוברת ישנם פרקי אהבה. פרק אחד עוסק באהבת השם, פרק שני אהבת תורה, פרק שלישי אהבת ישראל, ופרק רביעי אהבת ארץ ישראל. כשחשבתי מה הנושאים המרכזיים שאני רוצה להכניס בתוך הדברים, שהרי אם אני רוצה לבחור דברים של הרב קוק על אהבת ישראל, אני יכול למצוא אינסוף דברים. ניסיתי להתמקד בשאלות שיכולות לעלות אצל תלמידים בדור הזה. זאת אומרת, לא רק לשאול שאלות שעלו בפני הרב, אלא דברים שהם יכולים להתקל בהם היום כאן. ואז השאלה המרכזית, אין לכם כאן את זה לפניכם, אני רק עושה סקירה קצרה לחוברת ואחר נתמקד בדפים שבידיכם. אולי אחת השאלות המרכזיות היא שהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, האם יש גבול? האם יש איזה אדם שהוא מפסיק להיות רעך וכבר אינך מצווה לאהוב אותו? האם יש גבול לאהבה הזאת? כי את הרב קוק האשימו שהוא עבר את הגבול. הוא אוהב אנשים שאינם ראויים כבר לאהבה. האנשים האלה לא רק שאינם ראויים לאהבה, אתה מטעה אותם כשאתה אוהב אותם, כי הם חושבים שאתה מסכים עם דרכם. אם רב כמו הרב קוק בא ומחבק אותם, יש סיפור שעשו מסע תשובה, הרב קוק עם מספר הבנים יצאו להתיישבות והגיעו לחדרה, ואז בחדרה היה יישוב ששומר מצוות והיו חלוצים, ואז היהודים שומרי המצוות יצאו לקראת העגלה של הרבנים, והחלוצים באו גם כדי לראות מה הרבנים באו מירושלים. וכשהגיעו הרבנים וירדו מהעגלה, אז החלוצים קצת התקרבו, אמר להם אחד האנשים שם, הרבנים לא באו אליכם, הם באו אלינו. ואז מי שכתב את הסיפור, אני לא יודע כמה הוא אותנטי, אבל לפחות הסיפור מתאים. ואז מסופר שהרב קוק כאילו עזב את אנשי בית הכנסת ורץ בזרועות פתוחות אל החלוצים, אמר אליכם באנו. אז כשאנשים רואים שהרב מחבק אותם, אז הם בסדר. טענו כלפי הרב קוק, החיבוק שלך הוא מדי חזק, אתה מקרב אותם יותר מדי, אתה מתקרב אליהם יותר מדי, ואז אתה מטעה אותם, הם חושבים שדרכם בסדר, הם לא חושבים שיש להם מה לתקן וכו'. והרב מתייחס לזה. הרב מתייחס לבעיה, האם יש יהודי שמאבד את הזכות שנאהב אותו, האם יש מצב כזה, והוא עונה שיש מצבים קיצוניים כמו המינים, שמתפללים עליהם תפילה כל יום שלוש פעמים שלא תהיה להם תקווה, וזה מקרה מאוד קיצוני. ותשובה שנייה, בעצם הם לא טועים לחשוב שאני כמותם, הם יודעים בדיוק, אני עושה רעש על דברים במקום שנצרח, וזה בתוך החוברת מתבטא ההד של אותו ויכוח. ושוב, יכולה להיות בעיה היום במקומותינו, כאשר ישנם כל מיני אפשרויות של קירוב, עד כמה ואת מי, מה עושים, שלא יחשוב שאני חושב כמוהו, לא להתקרב אליו במצב שאני משפיל את עצמי בהתבטלות כלפי אלה שאני בא לקרב אותם. הם צריכים לדעת ברור את עמדתי, ואף על פי שעמדותינו שונות אני אוהב אותם, והאהבה לא מכסה על פשעים. כמו שהרב אומר, אהבתנו הגדולה לאומתנו לא תסמא את עינינו מלראות את כל מומיה, וכו' וכו'. כלומר, התייחסתי בפרק של אהבת ישראל לאהבה הגדולה עם הגבולות והסייגים שלה. בנושא של ארץ ישראל גם כן בעיה בהחלט שיכולה להיות אקטואלית למרנן ורבנן ותלמידי הון. כשהרב קיבל את ההצעה לעלות לכהן ביפו, יש בארץ ישראל מעט מאוד אלפי יהודים, אולי 15 אולי 20 אלף יהודים בארץ ישראל. קהילת יפו קטנה ומסוכסכת. הוא מקבל מכתב מההיסטוריון יבץ שעזב את הארץ במרירות רבה לא ללכת לארץ ישראל. הוא מקבל הצעה ללכת לישיבת תל להיות משפיע רוחני, הצעות נכבדות, מרכז היהדות באירופה, אמריקה מתחילה לתפוס מקום. אז אם יש מקום לפעול, זה בחוץ. מה אתה הולך לך להסתגר על חוף הים התיכון באיזה נתינה נידחת? מי יש שם בכלל? ואז הרב עומד בשאלות שלפעמים עומדות גם היום בפני אנשים שצריכים להכריע על עלייה לארץ. ודרך ההכרעה שלו היא מאוד מעניינת, ואני לא רוצה כאן כרגע להיכנס. רק נקודה אחת, אולי שוב מתבטא פה, אנחנו קוראים לרב הרואה, ראשי תיבות ששמו הרב רבי אברהם הכהן, אולי שוב מתבטא פה איזה מין ראייה, הוא רואה בעצם איפה מרכז הכובד עומד להיות, איפה העתיד שלנו מתחיל לבנות, והוא רוצה להיות בין הבונים, לא לחכות שזה יתפרק ואחר לבכות, זה לא מתאים, לא הולכים לשם כי זה רע, אלא להיות בין מניחי היסוד, לבנות את זה מלכתחילה בקדושה עד כמה שאפשר. וכן שוב, יש כאן עניין של התייחסות לבעיה שהיא בהחלט אקטואלית, מדברים על עלייה, מי שלומד הרב קוק חייב לדבר על ארץ ישראל והמקום שלה אצל כל יהודי באופן פרטי, לא רק כאידאה. ואז מתמודדים עם השאלה, ושאלה שנייה, האם אני יכול להיות שותף לבנייה שהיא לא כולה קודש, גם כן שאלה שעולה כל הזמן. זה בהמשך החוברת בחלקים שאין לפניכם, אני פשוט מה שהכנתי לכם זה הדבר שיש לי עד עכשיו באנגלית, קיבלתי דוגמה ראשונה וזאת הפעם הראשונה שאני נותן הזדמנות כאן לראות, ואני מקווה גם לשמוע על זה משהו. אני הייתי רוצה באמת לעבור איתכם על החלק הזה שמודפס לפניכם, מי ששולט טוב בעברית, אני מבין שרוב הציבור יעקב בעברית, מי שקל לו באנגלית יעקב באנגלית, ואני הייתי רוצה גם שנענה על השאלות ונראה את הדרך הדידקטית שבה אני מנסה להוביל את התלמיד, ותנסו לראות את זה גם בעיניים של תלמידיכם. הפסקה הראשונה היא לא נכתבה כשיר. אני כאן לקחתי לעצמי באמת לפעמים, לא יודע לקרוא לזה רשות או חוצפה, או השתדלתי לא להיות חסיד כל כך ולעבד קצת דברים. אז הרב באמת כתב את הדברים בשורות פרוזאיות, כשורות מתמשכות, כמו שכותבים סיפור. לא שיניתי כאן את המילים, אבל כתבתי את זה בצורה שירית, כי באמת יש פה קצב גם בלי שזה כתוב כך. ושיר הפתיחה הזה נותן מבט אולי הגדול ביותר על מושג האהבה. אני אקרא אותו כאן יחד איתכם, ונעבור כאן על השאלות שעולות מתוך זה. אני אוהב את הכל, איני יכול שלא לאהוב את כל הבריאות, את כל העמים. רוצה אני במעמקי לבבי בתפארת הכל, בתקנת הכל. אהבתי לישראל היא יותר נלהבה, יותר עמוקה, אבל החפץ הפנימי מתפשט ובעיזוז אהבתו על הכל ממש. משהו שאין מילה לתאר את הבומבסיות שלו. הכל, תקנת הכל. אינני מדבר עכשיו על כל מיני רמזים לקבלה שאפשר למצוא כאן במילים, כמו תקנת הכל, זה עניין של תיקונים, תפארת. כל הדברים האלה אנחנו נאבד בתרגום, וזה ברור לי, וכבר ראיתי שאיבדנו את זה. אבל אני רוצה לעזוב את המישור של השפע האסוציאטיבי שיש בדברי הרב, ולפחות לקחת מה שאני יכול לתלמידים שלי. אני בטר אולי על האסוציאציות העמוקות האלה, שגם אני לא מגיע תמיד אל כולן, ולפחות קיבלתי פה איזה משהו. ואז אני מציב כאן שאלה גדולה. אני אוהב את הכל, האם באמת אפשר לאהוב את הכל? האם אין האהבות סותרות זו את זו? ואז אלה שאלות שצריכות להיפטר במשך השניים שלושה דפים כאן, ואני רוצה לראות באמת אם אני הולך ופותר אותן. שאלות הן מאוד גדולות, אני לא מצפה מתלמיד שכרגע יענה, רק שיהיה נדהם איתי ביחד. אני קיבלתי הצעה נוספת כיצד לנתח את השיר הזה, וכאן אני רוצה לומר שבמידה שהחוברת הזאת תצא, בהחלט יהיה נתון לכל מורה לפי האישיות שלו לגשת ולהגיש את זה. למה אני מתכוון? נתתי פה מעט שאלות לתלמיד רק כדי שיהיה איזה זרימה, שזה ירוץ, שיתקדם משלב לשלב. השאלות מקדמות אותנו משהו. בהחלט מורה יכול להמציא, לחבר שאלות נוספות להבהרה לפי רמת הכיתה. השאלות האלה הן לא הסוף. לכן, כשיש כאן שאלה כזאת, אני מתכוון להפנות למבט רחב, אבל אני רוצה להציע דרך אחרת ששמעתי מישהו שוב למחשבה. למשל, מישהו אמר לי כך, במקום להתחיל עם שאלה רעיונית, תתחיל עם טקסט, אתה לומד טקסט, ואז אתה אומר, שואל למשל את התלמידים, מהי המילה שחוזרת פעמים רבות בשיר הזה? מיד עושים הכל, 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 ואפשר לסמן את זה. וכן הלאה, ואז בניתוח של טקסט, לפי מה שעושים בלימוד שירה, אפשר לגלות כאן את הכל על ידי עבודה כזאת. זאת גם כן דרך, זה עניין בהחלט אישי של המורה שמלמד. יכול להיות שכשהחברת אצל נציע דרכים שונות. כן, אני רוצה להתקדם עכשיו שלב נוסף אחרי השאלות העצומות האלה. האם באמת אפשר לאהוב את הכל? ואני קורא עכשיו דברי הרב על אהבה. האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל שהיא כוללת הכל. עלינו ושוב מתפשטים אל הכל. שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל אהבות אלה הן אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. אני בהמשך אתייחס לנקודות האלה, אני עוזב כרגע רק את הדברים כדברי הרב. פסקה נוספת, שאלה? פסקה נוספת, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם, וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזוהמתה. אני רוצה עכשיו, בשלב הזה, לנסות לקבל מהתלמידים אולי תשובה ראשונה, מדוע אין ספירה בין האהבות כולם. ואז בעמוד 2, אני מבקש, עיין שוב בפסקה 3 וכתוב את שלוש האהבות בשלוש הקומות של המשולש. כשנעיין שוב בפסקה 3, נמצא שיש בעצם הדרגה של אהבה מתפתחת, מהאהבה לכל המעשים, כל הבריאה, אל האהבה לכל האדם, אל האהבה לישראל. ואז יש לשלוש קומות, ואני מקצר את התהליך, שאני מצפה שירשמו בבסיס. אהבת כל המעשים, מעל זה אהבת כל האדם, שאהבת ישראל היא הולכת ומתמקדת, אבל בהחלט משולש משאיר אותה זווית. כשאני עומד בראש המשולש, בעצם הזרועות שלי פתוחות לקבל את אהבת הכל. כי הזווית למעלה היא אותו דבר כמו למטה. אז אם כן, יש כאן כבר אולי תשובה ראשונה, האם נוכל אתה להבין מדוע אין אהבות סותרות זו את זו? אני מצפה שתמידים יגידו כן, כי זה בניין של שלוש קומות. יש בסיס, יש קומה שנייה וקומה שלישית. זה כאן תפירה. זה בניין אחד שיש קשר בין הדברים. אהבת ישראל. בהמשך נייחד לפרק מיוחד. בשלב זה ננסה לבדוק רק את היחס בינה לבין שאר האהבות. אני בחרתי כאילו להיכנס פה בנושא שהוא בעצם נושא עצמאי, כי זה נושא שיכול להטריד ומטריד, אני חושב בעיקר בחוץ לארץ. מדי פעם כשלימדתי כאן אילו שהם אלו הלכות שלא היו, שיש בהם איזה משהו שכאילו אפליה בין יהודי לגוי, מיד הייתה איזה התקוממות, לא של כולם, אבל תמיד של ראה למה. למשל ההלכה של מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. אז אני יודע שיש מפני דרכי שלום כמה פירושים. יש אומרים שפני דרכי שלום כדי שלנו יהיה שלום, שאם נעשה אפליות זה יחזור אלינו באיזה פוגרום באיזשהו מקום. יש אומרים לא, מפני דרכי שלום, דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום לך תחילה. אני, אוקיי, מי שמכיר את הפירושים ויודע מי אומרם, אני לא רוצה לסטות מהנושא. אבל עצם העובדה כששומעים שיש איזה משהו שזה לא לך תחילה אלא רק מפני דרכי שלום, כלומר האיש הגוי הזה אם לא היה דרכי שלום היה יכול למות מרעב, אז זה מקומם. אז אנחנו רק דואגים לעצמנו. אז אני רוצה להבין מה זה אהבת ישראל. האם אהבת ישראל זה איזה מין לאומנות כזאת שמשאירה את כל העולם בחוץ ולא מעניין אותי, אין לי שום אחריות? ואז השאלה הזאת, כיוון שהיא יכולה פה לנקר, כיוון שאהבת ישראל נמצא בראש המשולש הזה, בראש המגדל, אז החלטתי פה לעשות את התרגיל הזה כאן, וזה יתרחב בפרק המיוחד על אהבת ישראל. בהמשך נייחד לפרק מיוחד, בשלב זה ננסה לבדוק רק את היחס בינה לבין שאר האהבות. האם באמת אינה סותרת את אהבת האדם, או הבריאה באופן כללי? כאן אני מבקש תרגיל, ואני אינני יודע אם זה הדרך עכשיו לעשות שכל אחד יכתוב, אולי זה כן היה טוב, אבל אני אולי כן אקצר את זה. אני מבקש כאן להעתיק מפסקאות 1, 3 ו-4 את המשפט המציין את היחס בין אהבת ישראל לשאר האהבות, והדגש את המילים המבטאות את היחס. אחד הדברים שיחזרו בחוברת יהיה תשובות לשאלות בלשון הרב. אני יודע שלתלמיד יכול להיות קושי להבין את כל מה שכתוב, אבל כשאני מבקש להעתיק משפט שעוסק בקשר בין אהבת ישראל לאהבות אחרות, הוא יכול למצוא את זה, יכול להעתיק את המשפט, ואז הוא ממקד את המבט, את המשפט הזה הבנתי. השימוש בלשון הרב מחייבת אותו לעיין שוב, למצוא משפט שהוא מבין שזה המשפט שמבוקש, לא תמיד הוא יבין עד הסוף. כשהוא ירשום את זה, הוא יראה אם הוא קיבל תמונה. אם הוא לא קיבל תמונה, פה זה לא בסדר. אז אם כן, יש כאן איזה ניסיון לעזור בדרך דידקטית, שאני לא בקש ממנו לכתוב דברים מלשונו, לתרגם, לעבד, קח את לשונו של הרב. ואז אני אומר בעצם את שלושת המשפטים, אני אומר עכשיו בקיצור, שלושת המשפטים שאני מצפה לקבל הם, מפסקה אחת, אהבתי לישראל היא יותר נלהבה, יותר עמוקה. כשאני אומר יותר, הכוונה היא שאני אוהב את כולם. ויש מדרגות באהבה. זה קודם כל. פסקה שלוש, אני מצפה לקבל את המשפט, אחריה אהבת ישראל שהיא כוללת הכל. אהבת ישראל בעצם באה אחרי אהבת האדם. כשלב נוסף. זאת אומרת שהיא לא עומדת במקום, היא מתפתחת מתוך אהבה יותר כללית. ופסקה ארבע, אני מצפה לקבל את הדבר החזק ביותר, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. כלומר, ברגע הזה בעצם אני אולי פתרתי את הבעיה בשלב הראשון של אולי העימות ואי נוחות כזאת שמדברים על אהבת ישראל ויש ציורים לא נכונים. אני לא רוצה לומר, או אני כן אומר, שתלמידים אומרים, מה אנחנו נאצים? והם אומרים, אז אני חייב להתמודד עם זה בלי שהם ישאלו אותי, לפני שהם ישאלו, כי אני יודע שיכול להיות שמרגישים את זה. ואז אני בעצם שברתי את התחושה שיש פה איזו התנשאות שמחייבת את החיים שלי, את הדאגה לי, ואחרים בחוץ. אולי אני אזרוק להם לפני דרכי שלום את השיריים. אני רומנתי את זה למדרגה של אהבת ישראל המחייבת את אהבת כל האדם. וצריך לדעת גם לאהוב את ישראל. לא פעם אני יכול למצוא גם תלמידים שמתוך התסביך הזה הם יאהבו את הגוי ולא את היהודי. איזה מין שנאה עצמית כזאת. כלומר, אני מנסה להתמודד פה עם הרבה דברים שאני יודע שהם קיימים ברקע. ברקע המציאותי של התלמידים במקומותינו. עוד נקודה אחת שרציתי להדגיש פה בהתחלה, ושוב זה נקודה שהיא תעלה במשך הזמן, כשמדברים על מושג אהבה, דברים, כן, דבר יפה, כותבים שירים, שירי אהבה, אוהבים כותבים שירים, אהבה זה מין משהו אבסטרקטי כזה. זה ממלא את הלב, מרגישים איזה רחבות, אדם זורם בעוצמה, הלב דופק. מה זה אהבה? מתרגשים, מחפשים כל מיני ביטויים. מי שלומד את הרמב״ם בהלכות אבל, הוא כותב שהמצוות כמו הכנסת כלה ולוויית המת, ביקור חולים, כל הרשימה הזאת,